פרק חדש של הפודקאסט 15 דקות, והיום אנחנו הולכים לדבר על הקפאת הבנייה ביהודה ושומרון. אני אומר שלום למנכ״ל מועצת יש"ע, יגאל דילמוני.
שלום לך ולמאזינים.
טוב, אנחנו תופסים אתכם בדיוק בזמן ההתרחשויות. לפני שבועיים שלושה יצאתם במסיבת עיתונאים, מפתיעה משהו, ויצאתם ממש, קראתם להפלת הממשלה. והנה עכשיו אנחנו מצויים בעיצומו של משבר קואליציוני, אחרי שעידית סילמן פרשה, אנחנו שומעים את האולטימטום של ניר אורבך בעניין הקפאת הבנייה, האולטימטום שלו מבנט. איפה זה עומד באמת מבחינתכם כרגע?
אני רוצה רגע, בגלל שיש לנו פודקאסט ואפשר טיפה להעמיק וזה לא כן. רעיון קצר, אני רוצה רגע להסביר את הרקע של כל ההתרחשות שקורה כאן עכשיו, וחשוב שהציבור יבין. הבנייה ביהודה ושומרון היא האוויר לנשימה, זה החמצן של הרשויות ביהודה ושומרון. זה דבר שמאז ומתמיד היה קו אדום בוהק בכל, במשך כל השנים, גם בתקופה של נתניהו, גם בתקופות לפניו, נושא הבנייה ביהודה ושומרון. אנחנו היום משלמים מחירים קשים מאוד על ההקפאות שהיו בעבר, ואנחנו לא מוכנים להמשיך לשלם את המחירים האלה. כאשר תהליך פרוצדורלי טכני, זה עניין טכני, זה תוכניות בנייה, זה נקרא טאבה, נמצאות בהליכי תכנון, והן אמורות להיבחן מבחינה מקצועית, האם התכנון הוא נכון או לא נכון, האם הכביש עובר במקום
אבל
נכון.
אבל יש לזה היבטים פוליטיים,
רגע,
זה
רגע,
עניין.
לא, זה okay. בדיוק מה שלא. ועוצרים את התהליך הטכני, הדבר הזה תוקע, זה תוקע את ראשי הרשויות. הם לא יכולים לבנות גן ילדים, הם לא יכולים לבנות בית ספר, יש ילדים שלומדים בקרוונים, לא בטיחותיים, בגלל שאין טאבה ולא מקדמים את הטאבה, בגלל שמפילים על זה נושאים מדיניים. ובמשך בשנים התקבע כאילו הבנייה ביהודה ושומרון היא נושא מדיני. לא. חיים ביהודה ושומרון 500,000 ישראלים, המדינה צריכה להבין את זה. יש תחומים של היישובים, ברור לכולם איפה נמצאת ההתיישבות הישראלית, בתחומים האלה, במרחבים האלה, יש בנייה, גרים תושבים, יש התפתחות טבעית, והיישובים בונים, ויש התפתחות עתידית, והיישובים מתכננים, ואי אפשר לעצור תכנון בגלל קפריזה של שר ביטחון או של ראש ממשלה.
אוקיי. עכשיו, הגעתם לסוג של שעת כושר. הדרישות האלה של אורבך מקובלות עליכם, אם הם יתממשו?
יותר ממקובלות עלינו. אנחנו דורשים מאורבך שיפרוש לאלתר. כי ההקפאה קיימת עכשיו. זאת אומרת, בשנה האחרונה, במקום 4 ישיבות תכנון, הייתה אחת, וגם בה אושרו 3,144 יחידות דיור, מתוכם 1,700, למרות שאושרו, לא פורסמו. Mm-hmm. זאת אומרת, מישהו בלשכת שר הביטחון, או שר הביטחון בעצמו, שם את זה על השולחן בערימה, ואומר, אני לא מקדם את זה, למה? לא בא לי.
תכף ניכנס.
רגע, ולכן הטענה שלנו היא, שכבר עכשיו יש הקפאה, ואנחנו מחזקים את ידי השר אורבך, אבל אנחנו,
על ידי
חבר הכנסת אורבך, אבל אנחנו אומרים לו, ניר, תפרוש עכשיו, יש הקפאה ברגע זה.
אז רגע, אני רוצה להבין את ההיגיון פה, מפני שאתם אומרים לו, תפרוש עכשיו. לפני, רק לא מזמן, לפני כמה חודשים, יצא ראש המועצת יש"ע, דוד אלחייני, ואמר, נתניהו הוליך אותנו שולל, היו גם הקפאות בנייה בתקופתו, הממשלה הזאת, הממשלת השינוי, so called, היא ממשלה טובה יותר בשבילנו. מה קרה?
אז אנחנו לפני בערך חודשיים, הבנו שלמרות הסיכומים שהיו, בואו נצטרי ככה, אנחנו לא מתים, אני באופן אישי לא אוהב את הממשלה הזאת, יש בה גורמי שמאל שאנחנו לא אוהבים. מדינת ישראל נקלעה לסיטואציה הזאת, וזה מה שיש.
היית מעדיף את ממשלת נתניהו?
אני לא גורם פוליטי. אני איש מקצוע בתוך המערכת הזאת, נקראת מועצת יש"ע.
אל תצחיק אותי.
אני אצחיק אותך, כי אני לא מזוהה פוליטית. אני אף אחד לא יודע מה הצבעתי.
אוקיי.
ואני חושב שמי שישמע את זה, יהיה מאוד מופתע מה אני הצבעתי.
אוקיי.
בסדר? זה נשים את זה רגע בצד. אבל אני, לא התפקיד שלי הוא לבנות קואליציות או לבחור איזה מפלגה תהיה בשלטון. Okay. התפקיד שלי, המנדט שלי, זה מפלגת ההתיישבות. אני, התפקיד שלי דוג להתיישבות. ולמרות שקמה הממשלה הזאת, אנחנו, mm-hmm. הייתה לנו הבנה, הייתה פגישה, היא גם פורסמה, הייתה בספטמבר האחרון פגישה עם ראש הממשלה, נפתלי בנט, והיה שם סיכום שמה שהיה הוא שיהיה, זה אומר שכל 3 חודשים יש ישיבות תכנון, ואין בזה עצירה. אבל אנחנו מגלים פתאום שיש עצירה, לא רק של הישיבת תכנון שאתה צריכה להיות בפברואר האחרון, לפני חודש וחצי, אלא גם של מה שעל הישיבת תכנון שכבר הייתה, השר הביטחון עוצר אותה. זה אומר שמבחינתנו יש הקפאה, וזה מה שהשתנה. תוסיף לזה את זה שהמדיניות כלפי אביתר, למרות שיש סיכום עם הממשלה,
יש אישור של היועץ המשפטי,
נכון,
יותר מזה.
מעוקב אצל שר הביטחון. תוסיף לזה שההתיישבות הצעירה לא מחברים אותה לחשמל, למרות שיש הצעת חוק מוכנה.
כן.
תוסיף לזה שיש הריסות בלתי הגיוניות בהתיישבות הישראלית, והתעלמות כמעט מוחלטת מהבנייה הערבית, בזמן שאנחנו מדברים פה נבנה עוד בית.
כן, כל יום עוד חמישה בתים. כן, תכף נגיע לבנייה הערבית. אז מה היית אומר?
בנייה ערבית בלתי חוקית.
שר הביטחון פשוט עוין את הבנייה, את הבנייה ב...
שר הביטחון, אבל תראה, אני אומר את זה על שר הביטחון, אבל זאת כל הממשלה, זה אחריות של כל הממשלה, אני לא מסיר אחריות מאף אחד.
אוקיי, אבל...
שר הביטחון פוגע בהתיישבות, בזה שהוא מקפיא את הבנייה, בזה שהוא לא אוכף את הבנייה הפלסטינית הלא חוקית ולא הורס אותה, ובזה שהוא הורס רק בהתיישבות, ובכלל על המדיניות כלפי חומש שהיא מאוד אגרסיבית, וגם את זה צריך לעצור, ואנחנו רואים עוד הרבה אירועים. ואם חשבנו שהממשלה הזאת תצליח לעמוד בהתחייבויות שלה, שר הביטחון הראה שהוא תופס את כולם במקום רגיש, והוא לא מצליח, והממשלה לא מצליחה לשכנע אותו, אז מבחינתנו אנחנו יצאנו לפני שבוע וחצי בקריאה שאומרת, יש הקפאה, אין ממשלה, מבחינתנו לפרק את הממשלה הזאת.
כן.
כי הממשלה הזאת היא, מלבד הפגיעה הנוספת בביטחון ישראל, וכל הדברים כן. אחרים שקורים, בזווית שלנו, של ההתיישבות, זה אירוע שמצריך פירוק ממשלה.
אתה יודע מה אומרים בדרך כלל על המתיישבים, ואני מקפיד להגיד מתיישבים, מה אומרים? אומרים תמיד הם רוצים יותר מדי, ובסוף מפרקים את הכל. אתה זוכר את הפלת ממשלת שמיר, אני אזכיר לך את מה שקרה עכשיו. יכול להיות שהיה פספוס אדיר שלכם עם מחלת הריבונות במסגרת מתווה טראמפ, שלפחות על פי הפרסומים אתם התנגדתם לזה, ויצאתם, אתה יודע, רציתם הכל וקיבלתם כלום. אז גם עכשיו אתם אומרים לממשלה הזאת, שיש בתוכה בכל זאת גורמי ימין, חובשי כיפה, מנכ״ל מועצת יש"ע הוא ראש הממשלה היום, מנכ״ל או ראש...
מנכ״ל.
אז אולי בואו תנסו, אתה יודע, להגיע לאיזה שהם הישגים, ולא הכל או כלום.
אז קודם כל, על תוכנית המאה של הנשיא טראמפ, זה כדאי פודקאסט בנפרד, אני מציע לך, כדי שתבינו באמת למה התנגדנו שמה, ולמה הדבר הזה, אני עד היום חושב שצדקנו, והרבה חושבים שאנחנו צודקים, אבל שווה פודקאסט בנפרד, בוא נדבר על זה בנפרד.
אתה יודע מה זה, החלת ריבונות?
רגע, לא, זה לא הייתה
החלת,
זה הייתה הקמת מדינה פלסטינית, אבל נדבר על זה אחר כך.
בהמשך.
בוא נדבר על זה אחר כך, אני מציע, יוסי, זה סתם, זה ימשוך לנו זמן, אין לי בה, אני פה, אני יכול עוד חצי שעה.
אנחנו בוא נמשיך הלאה.
אבל אני אגיד משהו בעניין האחר, זה נכון שאנחנו דואגים לאינטרס ההתיישבותי. אנחנו תמיד נדרוש עבור ההתיישבות את מה שמגיע לנו. אנחנו לא דורשים יותר ממה שמגיע לנו. זה מה שמגיע לנו, לא יכול להיות. תשמע, יוסי, בכל הארץ בונים עשרות אלפי יחידות דיור. אצלנו קצב הגידול ביהודה ושומרון הוא פי שתיים מהממוצע במדינת ישראל. יש אצלנו ביקוש אדיר, יש אצלנו יזמים שעומדים בדלת, יש אצלנו תוכניות שאושרו בעבר וסתם תקועות. לא יכול להיות שאנחנו נשלם מיסים, נלך למילואים, נהיה שותפים בכל הנטל של מדינת ישראל, אבל בזכויות אנחנו תמיד נהיה פחות. ואנחנו לא מוכנים לזה.
מה אומר למשל עוד איש ימין בממשלה, בכיר מאוד, השר גדעון סער, שאנחנו יודעים שדוד אלחייני הוא איש תקווה חדשה, איך הוא רואה את הדברים?
אני נפגשתי איתו לפני שבועיים וחצי, לפני שיצאנו במהלך הזה, והוא קודם כל תומך, בוודאי שהוא תומך בבנייה בהתיישבות ביהודה ושומרון, הוא אמר שהוא לא יהיה בממשלה כזאת שתקפיא, והוא פועל בעניין הזה.
כן.
וזאת עמדתו פחות או יותר, אני מציע שכדאי לשאול אותו.
ברור, ברור, אבל הוא לא...
אבל אני אומר לך מזווית הראייה שלי.
כן.
אתה שואל אם, מה תמונת מצב? נכון להרגע, כן, יש הקפאה. והוא צריך כן. לעשות יותר ממה שהוא עושה עד עכשיו. כן, כן. צריך להילחם נגד המדיניות האנטי... התיישבותית של הממשלה הזאת.
מה יספק אתכם? והיה והיום נפתלי בנט אומר לכם, הנה, כך וכך תהליכים, כך וכך החלטות, צעדים שאני הולך לנקוט מיד, מה יספק אתכם?
קודם כל נפל דבר אתמול בישראל, כן? הפרישה של עידית סילמן, זה משנה קצת את המערכת, את המערכת ואת האיזונים. זו שאלה מאוד מורכבת. אנחנו כרגע נמצאים בהבנה שגם אם עכשיו ישחררו את הבנייה ויעשו, זה יחזור על עצמו עוד פעם. יש פה מדיניות מכוונת
של שר הביטחון. אז יכול להיות יגאל דילמוני, שאתם כמו עידית סילמן, סגרתם איזה משהו עם הליכוד.
אתם מאשימים אותנו שאנחנו סגרנו משהו עם תקווה חדשה, מאשימים אותנו שסגרנו משהו עם ימינה, מאשימים אותנו שאנחנו מתואמים עם בנט, עכשיו אתה מאשים אותנו שאנחנו מתואמים עם נתניהו, ומחר יאשימו אותנו שאנחנו מתואמים עם אריה דרעי, או כל אחד אחר. אנחנו מתואמים עם ההתיישבות. מה שטוב להתיישבות נעשה, מה שרע להתיישבות נלחם נגדו. אנחנו כרגע מבינים שהתמונת מצב השתנתה, ואנחנו גם מבינים שבני גנץ והצד השמאלי של המפה, תראה, כשעומד השר בר לב ומדבר בארצות הברית, הוא טס לארצות הברית, והדבר היחידי שיש לו להגיד,
אלימות המתנחלים.
אלימות מתנחלים, כשאנחנו חוטפים 8,000 פיגועים בשנה בכבישי יהודה ושומרון, והוא יודע את זה, ואנחנו, על היישוב שלי, איפה שאני גר, אני גר באבני חפץ, השבוע, הגיעה חוליה, ירתה לעבר בתי היישוב.
לא, אין ספק, אבל השאלה אם את המיעוט הזה, המיעוט הקיים, הרי יש מיעוט של מתפרעים, אתם מטפלים בהם כמו שצריך?
יש מערכות טיפול מסודרות, ותשמע,
אין מה להשוות.
הקימו במשטרה יחידת אכיפה שלמה, אני לא רואה שזה קורה על הערבים שמתנהגים כלפינו באלימות. אבל אני אומר, בפרופורציות, כשעומד שר, ואתה יודע מה, ואני, ושלחנו מכתב לראש הממשלה בעניין הזה, על הדבר הזה, אמרנו, תקשיב, הוא שותף לקמפיין שנאה נגד המתיישבים, שבסוף יפגע גם בחיילי צהל, כי המטרה של אותם ארגוני BDS, על מה שנקרא אלימות המתנחלים, זה לא אנחנו. זה בסוף הם רוצים להגיד שחיילי צהל שומרים על המתנחלים האלימים.
זאת אומרת, אתם מעדיפים שהממשלה הזאת תיפול נקודה.
אנחנו מעדיפים שבסיטואציה הנוכחית, כן, הממשלה הזאת היא רעה, ועדיף שהיא תיפול.
אוקיי. עכשיו בואו ננסה קצת להבין מה קורה בשטח. אנחנו שומעים על הבנייה הפרועה בשטח, זה בעצם אחרי שדיברנו שאין משילות בנגב ואין משילות בגליל, אז אנחנו רואים ששטח C בכלל מופקר והפלסטינים בונים שם כאוות נפשם?
תשמע, אתה מדבר איתי ואני, יש לי צמרמורת, כי מתחללת פה קטסטרופה, ויש עצימת עיניים מוחלטת בעניין הזה. עכשיו, בוא, שמעת אותי כרגע את עמדתי בנוגע לממשלה, כן. זאת לא הממשלה הזאת, זה כבר 10 שנים ויותר.
נכון. זה כל הממשלות.
אנחנו זעקנו על זה. אחד הדוחות הראשונים שנכתבו בעניין הזה ב-2012, נכתבו על ידי, ועל ידי עיתונאי מישראל היום, בשם עקיבא ביגמן. אז הוא היה איש התחקירים שלנו, שעבד איתנו יחד. כתבנו מחקר על שהתחלנו להבין את האירוע הזה של ההשתלטות הפלסטינית הלא חוקית, בדיוק איך זה קורה. והדבר הזה לאט לאט ומצצם. יש עשרות, נדמה לי 60-70 אלף מבנים לא חוקיים שנבנו בעשור האחרון. וזה לא רק בתים. זה בעצם שינוי גבולות השטחי A ו-B, שזה בעצם אירוע מדיני, שמתבצע בשקט בשקט, במימון אירופאי, בעבודה של הרשות הפלסטינית, ובסוף זה מגיע לטרקטור ערבי שחורש בקצה, אבל הטרקטור הזה זה הידיים של עשיו שיושב באירופה, ומנסה לשנות את גבולות ארץ ישראל מדינית, בלי שתהיה לזה החלטה, ואנחנו עוצמים עיניים. מדינת ישראל עוצמת עיניים.
נכון, עשיתי על זה גם פודקאסט בנפרד, אבל השאלה, אם נעשה משהו בשטח למנוע את זה?
כן, מהצד שלנו, קודם כל יש על זה ניתור מאוד מאוד גדול. יש עכשיו בכל המועצות, כמעט בכל המועצות של יהודה ושומרון, יש פקחי קרקעות שמנטרים את הבעיה ומציפים את הבעיה כלפי מעלה. בסוף, האכיפה נמצאת בידיים של המינהל האזרחי ושל צבא הגנה לישראל. והתפקיד שלנו להציף את זה להם, כדי שהם יטפלו בזה. אנחנו מעדיפים שיתנו לנו את האכיפה, אבל כרגע זה לא קורה. אבל כן, היינו מצפים ליותר אקטיביות מצד צבא הגנה לישראל, כי זה לא אירוע טכני של בית.
גם מצד הממשלה, צריך פה...
זה אירוע שמשנים את הגבולות המדיניים, במקום לעשות את זה בהסכמים. לא משנה שאני נגד ויתור על שטח, אבל גם מי שחושב שצריך לוותר על השטח הזה, מישהו פה עושה אירוע מדיני, לאט לאט, זוחל, ומדינת ישראל לא עושה כלום בעניין הזה. וזה לא נקבע על ידי מדינת ישראל, זה נקבע על ידי אירופאים, אנטי-ישראלים ואנטי חיילי צהל.
אנחנו איתנו פה גם על העניין הזה. אני רוצה לשאול אותך לסיום, יגאל דילמוני, אתה יודע, בכל זאת הזמן כבר עובר. מה בסופו של דבר החזון שלכם? הרי כל הזמן אומרים, המתנחלים רוצים מדינה אחת, ואז יהיה להכניס לתוכנו 3 מיליון פלסטינים וכו' וכו'. מה בדיוק החזון שלכם לעתיד יהודה ושומרון? מפני שהאמונה של מרביתנו היא שיהודה ושומרון זה חלקים מארץ ישראל. אבל מן העבר השני, יש ערים פלסטיניות שאתה לא יכול לעשות שום דבר. מה החזון שלכם?
האמת זה גם שווה פודקאסט בנפרד, אבל אני אגיד, ננסה לתמצת את זה.
תעשה טיזר לפודקאסט הבא.
יהודה ושומרון יהיו לעד חלק מדינת ישראל.
אוקיי.
ההתיישבות הישראלית תפרח ותגדל ותצמח וצריכה לצמוח ולהגיע למיליון, אנחנו חצי מיליון, תגדול למיליון איש. והשטחים האלה תמיד יישארו בידיים של ישראל. יש שאלה משמעותית מאוד, מה עושים עם האוכלוסייה הערבית שגרה במרחב הזה? איך דואגים להם לאיכות חיים נורמטיבית? ואיך דואגים לניהול החיים שלהם, שלא יהיו תחת מדינת ישראל, אלא יהיו כמו שהם עכשיו, תחת איזשהו ניהול עצמי.
סוג של אוטונומיה.
סוג של משהו כזה. צריך לוודא שזה קורה נכון, בלי לתת להם אחריות ביטחונית שמסכנת את החיים שלנו. אנחנו רואים מה קרה בעזה. צריך לבחון את זה, זה שווה השקעה ומחשבה, אבל צריך להוציא מהראש את זה שחס וחלילה, ביהודה ושומרון לא תהיה נוכחות ישראלית, גם כי זה ערס הולדתו של העם היהודי. אין הצדקה לגור כאן בתל אביב, אם אני לא יכול לגור בחברון, וגם כי זה צורך ביטחוני קיומי למדינת ישראל. ואת כל מערכת האיזונים הזאת צריך לנהל, וכרגע מדינת ישראל פשוט עוצמת עיניים ולא עושה שום דבר עם הדבר הזה.
יגאל דילמולי, מנכ״ל מועצת יש, אני אסתפק בדברים האלה, אתה רץ לעוד עניינים שבוערים בדקות האלה. תודה לך.
תודה לך, יוסי ולמאזינים.